טוב, אז עד שהדפים יגיעו, נתחיל ככה רקע כללי. אתם מכירות את הרשת הגמרא בגיטין. הגמרא בגיטין זה אחד הדברים שמותר ללמוד בתשעה באב, שם יש את אגדות החורבן. אז אחרי שכתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, הגמרא שם מביאה את הסיפור, מה בדיוק קרה אחרי. אז אותו אחד שהתעצבן והלך להלשין לשלטונות, אז הוא נתן לקיסר, אתם מכירות את זה, נכון? נתן לו קורבן שהוא פסול. או שטוקין שבעין, או פטוקין שבשפתיים. תודה רבה. ואז נוצרה שאלה, כי אסור להקריב את זה בבית המקדש. ואותו יהודי שהלך ומסר אותנו למלכות, הוא בכוונה יצר סיטואציה כזאת ש... המלך באותה תקופה יבדוק עם זכוכית מגדלת עם עם ישראל מקריבים את הקורבן שהוא נתן. למה? זה סוגיות, לא משנה עכשיו. ואז נוצרה שאלה, מה עושים עם הקורבן הזה? כי הלכתית אסור להקריב אותו, זה קורבן פסול. אז מה עושים? עוד אין לכם דפים, אז אני אקריא לכם. כן, זה פחות הסוגיה, תרף רבי יוחנן בן זכאי, זה מה רבי זכריה ורבי יוחנן. בעיקר רבי יוחנן. אז אם ראיתם את המהר"ל על רבי זכריה? לא. רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא, אמרתם שלא. אז בואו נתקדם זריז. באו חכמים ורצו להקריב את הקורבן הזה. למה? זה הוראת שעה, זה פיקוח נפש. אם פה אנחנו מפספסים, כל עם ישראל מוטל על הפרק, ירגו את כולם. אומרת פה הגמרא, סבור רבנן לקרובי, משום שלום מלכות. אם יש לכם דפים, זה המקור הראשון בצד ימין, בשורות הרחבות, שורה ראשונה. הם חשבו להקריב את זה משום שלום מלכות. אמר לאו רבי זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומין קרבים על המזבח. זאת אומרת, רבי זכריה חושש, הלכתית, אם נקריב את זה, לדורות הבאים יבואו ויגידו שמותר להקריב על המזבח, בעלי מומים. זאת אומרת, אם אנחנו מקריבים משהו שאסור להקריב כי יש לו מום, אז זה ייצור תקדים לדורות הבאים. כמובן הדברים תמוהים, אני לא אכנס לזה יותר מדי. רבי זכריה לא יודע שכתוב וחי בהם, ובגלל שיש פה פיקוח נפש, אז צריך להקל ולעזור לעם ישראל לחיות, כי רבי זכריה בעצם מטיל פה גלות על עם ישראל. אם אנחנו לא מקריבים את הקורבן הזה, אנחנו יוצאים לגלות. אבל רבי זכריה אמר, וכמו שרואים פה בגמרא, בפשט הגמרא, רבי זכריה כנראה הוא גדול הדור, אם הוא אמר, רבנן שותקי. אף אחד לא מעז להגיד אחרת, רבי זכריה אמר, הוא גדול הדור. כי אם הוא לא גדול הדור, אז הוא אמר, אבל כל יחיד ורבים הלכה כרבים. ופה רואים רבי זכריה אמר, נגמר. אף אחד לא מתווכח איתו. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, סבור למקטלי, בואו נעשה פה איזה מה, נשתיק את זה, נעלים את הבן אדם, נגיד למלך, כן, בטח, הקרבנו, ונעלים את הבן אדם, אומר להם רבי זכריה, אמר לו רבי זכריה, יאמרו, מטיל מום בקודשין יארג. אנשים יחשבו לדורות הבאים שמי ששם מום בקודשין, הורגים אותו. ואף אחד לא מתווכח. ולכאורה רבי זכריה, אני באמת קשה מאוד להבין מה עובר על הבן אדם, חס ושלום, אבל איך בן אדם מפקיר את החיים של עם ישראל ומוציא את עם ישראל לגלות? כי הוא לא נזהר והוא לא לוקח אחריות על זה שאם לא מקריבים אז יש מרא, אז יש מצור וזהו, וכתוב על העיר כבר איקס אחד גדול. ואומר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אני לא יודע אם זה רבי יוחנן בן זכאי או לא, לא ברור לי, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו. כלומר, רבי יוחנן בא ואומר, רבי זכריה, בגללך. הענוותנות שלך, מה זה קשור לענוותנות? מה זה קשור לענווה? זה שהוא לא רוצה... שיהיו פה תקלות בדברים. מה זה קשור לענווה? לא ברור, אבל ככה רבי יוחנן אומר. אחר כך אולי אם יישאר זמן, נדבר על זה. כל מי שקורא את הגמרא הזאת מבין שרבי יוחנן בן זכאי, יש פה משהו מעניין ברבי יוחנן בן זכאי. מה הוא רוצה מרבי זכריה? הוא החריב את בית המקדש? לא היה שנאת חינם? זה לא קמח תחון תחנתי? זה כבר לא שעם ישראל רקוב לחלוטין? רבי זכריה בגללו נחרב הבית? זה נכון שאם רבי זכריה היה מתיר להקריב את הקורבן, אז היה לוקח עוד כמה שנים, עוד כמה זה, בסוף הבית היה נחרב. למה רבי יוחנן בן זכאי שם עליו את האצבע ואומר, ענוותנותו החריב את הבית? הוא השם? מה רוצים ממנו? מה מפילים? זה כמו היום, נכון? שמישהו עושה טעות, מפילים עליו את כל הפדיחות של כולם. השין ג' בסוף השם. למה? כי הוא לא שם לב, הוא לא זה. אבל מה עם המפקד שלו והמפקד של הגזרה וראש הממשלה וכולם? בסופו של דבר הכל נופל על, שמים אצבע על מישהו. זה מה שרבי יוחנן בא להגיד לנו, שרבי זכריה, הכל בגללך. זה נשמע מוזר מאוד, קשה מאוד להגיד דבר כזה. ביי, תודה רבה. יישר כוח. קשה מאוד להגיד דבר כזה. אז מה הפשט של הגמרא פה? אז בואו ננסה להבין את זה, ואחר כך ננסה לראות את השיטה המיוחדת של רבי יוחנן בן זכאי. המהר"ל אומר פה דבר מזעזע בנצח ישראל בפרק ה' בצד שמאל למעלה. המהר"ל מתאר, זה קשה להבין את זה, אני עד היום לא אומר שאני מבין את זה, אבל לפחות אני מבין קצת הכיוון. המהר"ל אומר בוויכוח הזה בין רבנן לבין רבי זכריה בן אבקולס שקראנו עכשיו בגמרא, אומר המהר"ל, והיו החכמים רוצים להקריב הקורבן משום שלום מלכות, או להרוג המביא הקורבן הזה, שהיו חושדים אותו כי כל גרמתו, כי כל זה גרמתו. כלומר, חכמים רצו לפתור את הבעיה של החרב החדה שמונחת על עם ישראל. רוצים לחיות. והם רצו להקריב את הקורבן בגלל שלום המלכות, או להרוג את אותו מוסר, כי הכל בגללו. ולא היה רוצה רבי זכריה מפני ענוותנותו של רבי זכריה. לפיכך אמר ענוותנותו וכו'. פירוש, אומר המהר"ל, תראו טוב, שהשם יתברך כאשר רוצה בדבר מה, כמו שרצה עכשיו להחריב הבית, והיו חכמים גדולים עומדים על נפשם להציל נפשם להרוג את זה, ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו על ידי רבי זכריה, שהיה ניצל הרשע עד שנעשה רצון הקדוש ברוך הוא, שהיה רוצה בחורבן ואבן דברים אלו. אני קורא את זה שוב. יש פה שיקול חדש שהמהר"ל שם פה על השולחן. קוראים לו הקדוש ברוך הוא. שכחנו. אומר המהר"ל שהשם יתברך רוצה בדבר מה, כמו שרצה עכשיו להחריב הבית, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את בית המקדש. למה? למה הוא רוצה להחריב את בית המקדש? הוא נהנה מזה, זה כיף לו, הוא נהנה לראות אותנו סובלים, חס ושלום. אז למה הוא רוצה להחריב את בית המקדש? תכף נטפל בזה. והיו חכמים גדולים, כל החכמים, חוץ מרבי זכריה, עומדים על נפשם להציל את נפשם. מה כולם עושים? הם רוצים להציל את עצמם. מה זה להציל את נפשם? רוצים לחיות. הם לא רוצים שעכשיו נצא נגד הקיסר, הוא ישמיד אותנו. אז הם רוצים לחיות. זה רע לרצות לחיות? זה לא רע. להלכה צריך לרצות לחיות? כן, כתוב וחי בהם. ועשה הקדוש ברוך הוא שליחותו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר. הם רוצים לחיות, אולי בצדק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר. למה הוא רוצה משהו אחר? בואו ננסה טיפה לחשוב. אבל הקדוש ברוך הוא, כל החכמים דואגים לנפשם. חושבים רק על עצמם. כמעט כתוב פה. בצדק. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר. אז מי יעזור לקדוש ברוך הוא? עשה הקדוש ברוך הוא שליחותו על ידי רבי זכריה. שיהיה ניצל הרשע עד שנעשה רצון הקדוש ברוך הוא, שהיה רוצה בחורבן ואבן דברים אלו. כלומר, לא כתוב פה למה רבי זכריה אמר את מה שאמר, אבל תכלס, היחיד בעולם שמבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני לא יודע אם הוא מבין בשכל, או שנעשה הדבר על ידי שליחותו, היחיד בעולם שמבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה כרגע, זה רבי זכריה. למה רבי זכריה? כי הוא מצליח לקלוט, הקדוש ברוך הוא רוצה חורבן. היחיד בעולם שמקשיב, מצליח להקשיב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה רבי זכריה. ענוותנותו של רבי זכריה. מה זה ענווה? ענווה זה אל תקשיב לעצמך, אל תקשיב לאינטרסים שלך, אל תראה רק את עצמך במרכז, יש פה שיקולים רחבים יותר, אתה פתוח אליהם או לא פתוח אליהם. ענוותנותו של רבי זכריה עזרה לקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש. זה פשט חדש בגמרא. זה לא בגלל רבי זכריה הכל נחרב, זה לא בגלל רבי זכריה, זה בגלל השנאת חינם, זה בגלל שעם ישראל במצב מאוד מאוד קשה, קמח טחון טחנתי, זאת הסיבה היחידה. אבל אומר פה רבי יוחנן בן זכאי, רבי זכריה קולט מה הקדוש ברוך הוא רוצה, והוא היחיד שמצליח להוביל את המציאות לאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה?
כן. למה לא להשתת לנמד ולשנות את
רוגזרה? לשנות את רוגזרה, נכון, שאלה טובה. אני לא ברחתי, נכון? אני כבר לא זוכר, זה השיעור הרביעי שלי היום, אז אני לא... ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז רבי זכריה לא רוצה לשנות את רוע הגזרה. למה? משל, למה הדבר דומה? יש דברים בחיים שאתה יכול לרצות לשנות, בצדק, כי גם אם לא תצליח, לא נורא, תצליח פעם הבאה. אבל יש דברים שאם אתה לא עכשיו מייצר פה מהפכה רדיקלית, אתה מפסיד דברים שהם על חזור. לדוגמה, בן אדם שיש לו שפעת, בסדר, אז אם לא תיקח את הכדור היום, תיקח אותו מחר, תיקח אותו עוד שלושה ימים, זה יחף חרוש, לא סוף העולם. אבל אם אנחנו מדברים חס ושלום על סרטן, אם אתה לא מוציא את הגידול אתמול, אז זה יכניס לך גרורות לכל הגוף, אתה לא תצא מזה. זאת אומרת, יש דברים שאתה חייב עכשיו לעצור את ההידרדרות, כי כל שנייה שעוברת, היא נצטרך אחר כך שנים כדי לשקם. כשעם ישראל נמצא בשנאת חינם, ולא ניכנס לזה עכשיו, למחלה הזאת של שנאת חינם, אולי דיברו איתכם, אולי לא. שנאת חינם זאת מחלה נוראית, שלוקח לתקן אותה כמה זמן? 2,000 שנה. חזרנו לארץ אחרי 2,000 שנה, התחלנו לתקן. שנאת חינם זאת מחלה נוראית, נוראית, נוראית. כל יום, כל רגע שממשיכים עם השנאת חינם, ואי אפשר לתקן את זה, יש מצבים שזה כבר על חזור, אי אפשר לתקן יותר, זהו, היה חלון הזדמנויות, הוא נגמר, אי אפשר לתקן את זה יותר. לתקן את זה, כל רגע שעובר, המצב יהיה רק יותר חמור, המצב רק יותר יעמיק, וכדי לצאת מזה נצטרך לא רק 2,000 שנה, לא רק שואה ולא רק את כל הגירושים, נצטרך פי 5. אז הקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו חייבים עכשיו לסגור את הנושא שעם ישראל נמצא בארץ, צריך לצאת לגלות. כי הגלות יוצרת איזה עצירה לדרדור, וממילא יהיה יותר קל לחלץ. פעם עשיתי איזה שיט עם איזה מישהו, חבר שלי, לפני שתחלנו לשוט, אז ספינה כזאת שמפרס, והוא אמר לי שזה מתהפך קבוע, רק כשזה מתהפך, יש לך כמה שניות להרים את זה. כי אם זה מתחיל לשקוע פנימה, גם הנוף לא יוציא את זה. נגמר. זה מתמלא במים, גמרנו. אז פחות או יותר, זה בעצם הקדוש ברוך, שהוא רוצה להחריב את בית המקדש, כמובן, הוא לא רוצה להראות לנו דווקא. הוא לא רוצה להצבן אותנו, הוא לא רוצה להראות לנו הפוך. גלות זה מנגנון הגנה על בן אדם. כשאתה בגלות, המצב לא מחריף, המצב לא מדרדר. נכון? גם בגוף יש מערכת הגנה כזאת. בן אדם לפעמים שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, אז נוצרת אצלו קריסת מערכות. מה זה קריסת מערכות? הוא מאבד את ההכרה, ושום דבר לא עובד חוץ מהדברים החיוניים. אז מצד אחד זה נורא והיום, כי הבן אדם לא מתפקד, הוא לא רואה, הוא לא מדבר, הוא מחוסר הכרה, אבל זה מגן עליו, כי ברגע שאתה משקיע את כל האנרגיה בדברים החיוניים, אתה מציל את החיים. זה סוג של הצלה. תתחזק, תחזור ההכרה, אתה תטפל בעצמך, בסדר, ועכשיו הכל יסתדר. כן.
למה אי אפשר לגלגל לאחור?
כי בגלות, הגלות, יש מצד אחד יכולת להידרדר, אבל מצד שני יש פה גם יכולת של תיקון. גם בן אדם שקורסות לו המערכות, הוא יכול להידרדר מאוד מהר. אבל אם מטפלים בו בזמן, והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות, לא זורק אותנו ויאללה, תסתדרו. יש לנו סדר של הנהגה, של נביאים, של תלמידי חכמים, מה עושים בגלות, מה לא עושים בגלות. איך נזרים, ממה נזרים, יש שלושת השבועות, וצריך לא לשנות, לא להתחבר לגויים, ויש כל מיני דברים. איך מתנהלים בגלות? אז אם שומרים על מצב של גלות שלא מחריבה אותנו, אז הגלות זה סוג של תיקון. זה סוג של בוא נפסיק את החיים הציבוריים שלנו, שהם מלאים בשנאת חינם, והם מחריבים את האושיות ואת השורשים של החיים שלנו עומדים עליהם. כל רגע שזה ממשיך, זה רק יחריף, לא נצליח לצאת משם. הקדוש ברוך הוא רוצה לעצור את המצב החולה הזה, וחייבת להיות גלות. אבל איך נגיע לשם? אז הקדוש ברוך הוא פה מייצר שליחים. יש פה את אותו קמצא, זה שליח אחד, ויש פה את רבי זכריה, שבענבה שלו עוד פעם, מה עבר לו בראש הלכתית, לא יודע איך הוא אומר דבר כזה. אבל המהר"ל גם לא מנסה להצדיק אותו הלכתית, אבל רואים היסטורית שרבי זכריה הוא היחיד שקולט מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שזה לא פתרון. אז מה כן? רבי זכריה זה לא פתרון. ורבי זכריה בש"ס זה עקבי, יש עוד כמה גמרות מסכת שבת, שרבי זכריה, בהרבה שאלות, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בן אדם מפצח גרעינים, איפה הוא שם את הגרעינים? האם הגרעינים זה מוקצה, או שזה כמו גרף של רי? לא משנה עכשיו, אולי אתם מכירות, אולי לא. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה עושים? מה פוסקים להלכה? תכלס, מותר סור. אומרת שם הגמרא, רבי זכריה היה מפיל את הגרעינים על המיטה ומשתמש בשולחן. זאת אומרת, הוא לא הכריע להלכה מה צריך, הוא ברח מהבעיה. יש פה בעיה גדולה, ויש פה סוג של בריחה מהבעיה. ואומר שם רבי יוחנן בגמרא, ענוותנותו של רבי זכריה, בדיוק אותו ביטוי, החריבה את היכלן. יש בענווה הזאת משהו מיוחד מאוד, אבל יש בענווה הזאת גם משהו שהוא לא לגמרי שלם. למה? כי אתה יכול להגיד מה לא, וזה מצוין, ואתה עוזר לקדוש ברוך, אבל מה כן? מה עושים במצב שצריך להיות חורבן? מה עושים? איך מנהיגים את הצום? איך מנהיגים את עם ישראל במצב שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חורבן? מה עושים? איך מנהלים את המציאות במצב כזה? אז כדי להבין את הסוגיה הזאת, אני רוצה להיכנס לרבי יוחנן בן זכאי. אני בכוונה עושה הקדמה לא קשורה לסוגיה, ואחר כך ננסה קצת להיכנס למה רבי יוחנן בן זכאי אומר. טוב, יש פה משהו שלא מצולם, אבל בסדר. הגמרא בברכות אומרת, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. זה המקור השלישי בצד ימין. נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. הוא כנראה הולך למות. הוא רואה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? מה קרה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודאי היו מוליכים אותי שהיום אני כאן ומחר אני בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, כי אם מלך מתישהו נרגע, הוא לא כל החיים יכעס עליי, ואם אוסרני אין איסור איסור עולם, יכול להיות שהוא הוציא אותי מתישהו, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם. מה הכוונה? אני אקום לתחיית המתים כנראה, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, ואף על פי כן הייתי בוכה. למה? כי זה מפחיד. מפחיד. אתה הולך למשפט מול מישהו שיכול להרוג אותך. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסור איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד, תראו טוב, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי, ולא אבכה. רבי יוחנן בן זכאי, לפני שהוא מת, הוא מת מפחד, כי הוא לא יודע אם הוא הולך ימינה או שמאלה, לא יודע מה, ימינה לגן עדן ושמאלה לגיהנום. הוא לא יודע, רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא יודע לאיפה הוא הולך. נו באמת, רבי יוחנן בן זכאי, אתה לא יודע שאתה הולך לגן עדן? אני חותם לכם, הוא הולך לגן עדן. אבל רבי יוחנן בן זכאי בוכה ומת מפחד. למה הוא כל כך מפחד? מה קרה? הגמרא בבבא פה למטה אומרת, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה. אתם שומעות מה זה? התלמידים של הלל? 30 מהתלמידים שלו ראויים שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, 30 מהם ראויים שתעמוד להם חוכמה כיהושע בן נון, 20 בינוניים, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי. טוב, אז הוא הכי קטן. אבל אומרת הגמרא, אמרו לה רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות ותקופות, לא משנה, גימטריות ומשלות כובסים ומשלות שואלים, שיחת שדים, שיחת קלים, שיחת מלאכי השרת. בקיצור, הבן אדם כולו תורה, כולו רוח הקודש, הוא מדבר עם המלאכים, הוא מבין את השפה של השואלים. ושיחת התקלים, לא ידעתי שיש להם שיחות, אבל כנראה שככה זה עובד, שיחת מלאכי השרת, ודבר גדול וקטן, דבר גדול זה מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות הווי ברבה. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי זה כל התורה כולה. הוא לא ברור לו שהוא הולך לגן עדן? הוא עשה איזה פשע סדרתי בהיסטוריה שלו שבגללו הוא חושש ומפחד. אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן או שאני הולך לגיהנום. לא יודע. מה אתה לא יודע? זה נשמע מצחיק. זה גם לא אמיתי. מה אתה עושה פה רבי יוחנן בן זכאי? אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו ננסה לראות קצת הגמרא פה אצלנו בגיטין, וננסה קצת לראות מה כתוב פה. הגמרא מספרת שרבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידים שלו, תחביא אותי, תגידו שאני מת, והוציא אותו החוצה החוצה. היה שם איזה סכסוך בין עם ישראל לבין הבריונים. מי זה הבריונים? בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה ראש הבריונים. הבריונים היה להם שיטה, אנחנו לא ניכנע למלכות, אנחנו נראה להם, אנחנו נלחם בהם, אנחנו לא פריירים. והיה אוכל בתוך ירושלים במצור, אתם מכירות את זה, ל-21 שנה, ככה הגמרא אומרת. באו הבריונים ואמרו, אתם לא תברחו לי פה, אתם לא תברחו פה להתחבא מאחורי החומות ולאכול את האוכל ולא להילחם ברומאים. באו הבריונים, שרפו את כל האוכל. וממילא בעצם הם הכריחו את עם ישראל לצאת למלחמה. בא רבי יוחנן בן זכאי ואומר לראש הבריונים, בא אליו באוזן, בשקט, הצליח להתחמק החוצה, ואומר לו, תשמע, אני הולך לדבר עם המלך, תן לי לדבר עם המלך. הרי ברור שהרומאים ירגו פה את כולם. תן לי להציל, לדבר עם המלך. הבריון הזה מסכים, לא משנה עכשיו למה, מסכים. רבי יוחנן בן זכאי בורח החוצה ופוגש את הקיסר ומפרגן לו פרגונים גדולים מאוד. זה חתוך פה וחבל, אבל לא נורא. אומר לו הקיסר, נזכרת? אנחנו כבר 3 שנים עושים פה מצור. איפה היית? הוא אומר לו משל כזה, אם יש דרקון שמנסה לתפוס את החבית ולהגיע ליין, אתה לא תעזור לו לפתוח את החבית להגיע ליין? זה המשל. זה המשל שאותו קיסר אומר לרבי יוחנן בן זכאי. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, שותק, לא אומר לו כלום, לא אומר לו מילה. ועל זה מצוטט פה בגמרא, תראו פה בגמרא השנייה בצד ימין, קרי אלי, זה לא יפה מה שאני עושה כי אני חותך משהו שלא כתוב פה, אבל זה אותו ציטוט כתוב גם שם, זה תאמינו לי. קרי אלי רבי יוסף ויתאימה רבי עקיבא על המהלך הזה שהרומאים אומרים, המלך של הרומאים אומר לרבי עקיבא, זה כמו דרקון שתופס את החבית ורבי עקיבא שותק. קרי אלי רבי יוסף ויתאימה רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. היא באה אלה מימה לשווקינו. כלומר, כועסים מאוד מאוד רבי עקיבא ורבי יוסף על רבי יוחנן בן זכאי. הם לא רק כועסים עליו, הם קוראים לו דעתם יסכל. מה זה סכלות? טיפשות. מה זה התגובה המטופשת הזאת? משיב חכמים אחור ודעתה מסכל. יש לך הסתיידות במוח. מה אתה עושה רבי יוחנן בן זכאי? מה אתה שותק? כי מה אתם מציעים שצריך להגיד לו? מה אתם מציעים שצריך להגיד לו? מה אתם רוצים בחיים שלו? הרומאים הולכים להרוג את כולם. מה אתם מציעים לרבי יוחנן בן זכאי להגיד? הם תוקפים אותו ונכנסים בו ואומרים לו דעתה מסכל. מה אתם רוצים ממנו? זה סיפור מספר אחד. סיפור מספר שתיים, אחרי שרבי יוחנן בן זכאי שותק, אומר לו אותו אחד, הוא מפרגן, לא משנה, קרה שם איזה סיפור, אומר לו אותו קיסר לרבי יוחנן בן זכאי, יאללה, שלוש משאלות עליי. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי את הדברים המפורסמים, זה הגמרא שלנו, בוא נקרא את זה, אלא בא עם עיני מידי, בוא תבקש ממני משהו, דאתן לך. אמר לי רבי יוחנן בן זכאי, אומר לו, תן לי את יבנה וחכמיה, דבר אחד, ושולשליתא דרבן גמליאל, את השולשלת של רבן גמליאל, את ההמשך שלו, שהם חלק מהמלכות של עם ישראל, רבן גמליאל הוא משבט יהודה, והסוטה זה תרופה דמסיין לן לרבי צדוק. תביא לי תרופה לרבי צדוק. רבי צדוק 40 שנה עשה תעניות, עד כדי כך שכשהוא היה אוכל, כשהוא היה מוצץ את העצם, שממנה הוא היה מקבל קצת נוזלים, אז ראו את הטיפות עוברות בגרון שלו מרוב שהוא היה רזה. והוא היה כבר מאוד מאוד חולה, אז הוא ביקש תרופה לרבי צדוק. זהו. זה מה שרבי יוחנן בן זכאי מבקש. ועוד פעם אומרת פה הגמרא, קר יעלה רב יוסף, ויתא עם רבי עקיבא, ומשיב חכמים אחור ודעתם יסכל. איבאי למימר, לשווקינו. מה היית צריך לבקש מהקיסר? תשאיר את בית המקדש. כבר הוא מבקש לך משאלה, יאללה. תגיד, בוא נשאיר את בית המקדש. מה עשיתי? זה פיקוח נפש או שאפשר אחר כך לסדר את זה? בסדר. מחילה. אז אומר פה, אומרים פה רבי יוסף ורבי עקיבא לרבי יוחנן בן זכאי, מה נסגר איתך? היית צריך לבקש את בית המקדש, למה אתה לא מבקש? מה עשית? אומר להם, והוא סבר, דיל מקו להי לא עביד, והצלה פורטה נמי לא עביד. זאת אומרת, מה השיטה של רבי יוחנן בן זכאי? תבקש הכל, לא תקבל כלום. בוא נבקש קצת. ועם הקצת הזה נתקדם. ורבי יוסף ורבי עקיבא לא מקבלים את זה. שואגים עליו. היסטורית, רבי יוחנן בן זכאי צדק. כי מיבנה, ושולשליתא דרבן גמליאל, ועשותא דרבי צדוק, הוא הקים את הישיבה ביבנה, וכל התורה צמחה משם. אז רבי יוחנן בן זכאי מבין מה הוא עושה, ובכל זאת רבי יוסף היה היסטורית אחרי רבי יוחנן בן זכאי, והוא רואה שרבי יוחנן בן זכאי הצליח, רבי עקיבא אני לא ברור לי, תכף נדבר על זה, ובכל זאת רבי יוסף צועק, מה אתה עושה רבי יוחנן בן זכאי? אבל הוא הצליח, ובכל זאת צועקים עליו, לא רק שצועקים עליו, צועקים עליו את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מה רבי יוחנן בן זכאי עושה? בשונה מרבי זכריה, שהוא רק בא ואומר, יש פה מהלך אלוקי, צריך להיות חורבן. זה רבי זכריה. רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא נשאר שם, הוא מוביל את עם ישראל לאיזה יעד. מה היעד? הכל נחרב. בוא נציל מה שאפשר. בוא נתחיל מחדש. בוא נתחיל מחדש. יש פה תורה רקובה, שהיא יצרה שנאת חינם, היא יצרה חורבן הבית. אנחנו צריכים לייצר תורה חדשה. לייצר תורה, מה זה חדשה? להתניע את התורה מחדש. נראה שזו הסברה של רבי יוחנן בן זכאי. הוא כל כך צודק. כל כך צודק. ומה, תבקש את בית המקדש, למה שהוא יסכים? הוא לא יסכים. אבל בכל זאת, רבי עקיבא ורבי יוסף צועקים עליו. למה הם צועקים עליו? אני חושב שמעמיקים קצת בגמרא, יש פה משהו מאוד מאוד מוזר בגמרא הזאת. מאוד מוזר. כי בדרך כלל אני לא בקיא בכל השעס, אבל מה שאני כן מכיר, אני לא זוכר שיש פה חיבור בין רבי עקיבא לבין רבי יוסף. למה? כי המרחק בזמן ביניהם הוא בערך 400 שנה. רבי עקיבא הוא דור שני לתנאים, רבי יוסף הוא דור שלישי לאמוראים. יש ביניהם איזה 300-400 שנה. מה זאת אומרת ששניהם ביחד אומרים? איך הם אמרו? רבי עקיבא מת מזמן. ותראו טוב בגמרא, קרא אלי רבי יוסף, ויתאמר רבי עקיבא, הגמרא לא ברור למי צעק. רבי עקיבא, רבי יוסף, לא ברור מי צעק. מה זה לא ברור? זה מרחק של 300-400 שנה, איך זה לא ברור? יש פה משהו מוזר בגמרא הזאת. איך לחבר את רבי עקיבא ורבי יוסף ביחד נגד רבי זכריה, נגד רבי יוחנן בן זכאי? וגם מה הם רוצים רבי יוחנן בן זכאי? הוא כל כך צודק. אבל אנחנו רואים שכמה שהוא צודק, כשהוא הולך למות, הוא באמת לא ברור לו שההחלטה שהוא לקח פה היא החלטה נכונה. יש מצב שהוא הולך ישר לגיהנום. ככה רואים פה בגמרא למטה. רבי יוחנן בן זכאי היה צדיק יסוד עולם. כל התורה זה רבי יוחנן בן זכאי. הוא הציל את ישראל מהחורבן, הוא יצר את בית מדרש, כל התורה כולה, כל עם ישראל, זה בזכות רבי יוחנן בן זכאי, והוא בטוח שיש מצב שהוא הולך לגיהנום. למה? כנראה, ויש עוד גמרא, לא הבאתי, לא נאריך, נראה שם, וגם מספיק מה שכתוב פה, רבי יוחנן בן זכאי מבין שההחלטה שהוא לוקח ליצור אלטרנטיבה לירושלים, זאת החלטה שאם אתה עושה אותה, גם אם זה מצליח, אתה הולך לגיהנום. יש מצב רציני מאוד שזאת החלטה נוראית. וזה בעצם מה שרבי עקיבא ורבי יוסף צועקים עליו. למה הם צועקים עליו? מה המיוחד ברבי עקיבא ורבי יוסף? זה כבר דרשות שלי, לא מצאתי לזה מקורות. מה מיוחד ברבי עקיבא ורבי יוסף? רבי עקיבא הוא המורד הגדול, נכון? מה זה המורד הגדול? הוא היה נושא כליו של בר כוכבה. מה הסיכויים שבר כוכבה ינצח את רומי? שואף לאפס, נכון? שואף לאפס. הוא באמת גם קצת הצליח. אבל בטווח של זמן התברר שזה לא עבד. אבל רבי עקיבא יש לו מבט שהוא לא כל כך פרקטי, שמחפש סיכון סיכוי. בוא נראה מה הסיכויים ומה לא הסיכויים. רבי עקיבא מסתכל על המציאות אחרת. רבי עקיבא אומר, אותי לא מעניין מה ריאלי, אותי מעניין איזה כוחות אלוקיים תמונים במציאות שלפניי. אם יש פה בן אדם כזה גיבור כמו בר כוכבה שיש לו אומץ והוא מנהיג את ישראל לקחת אותם, להגן על עם ישראל מיד צר, גם אם הוא היה פרא אדם, בר כוכבה הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. זה בר כוכבה, הוא פרא אדם. כתוב שהוא ראה את רבי אלעזר המודעי עומד ליד השר של רומי, רבי אלעזר התפלל. בר כוכבה היה בטוח שהוא מגלה לו, הוא ראה אותו מדבר, הוא היה בטוח שהוא מגלה לו סודות למרד, הוא בא אליו, הביא לו ביתה והרג אותו, כך הגמרא אומרת. בר כוכבה פרא אדם, הוא לא גדול הדור. ובכל זאת רבי עקיבא הוא בן אדם שלא מעניין אותו מה אפשר, מה אי אפשר. הוא בן אדם גאולי כזה. הוא בן אדם שמאמין שעם ישראל הוא לא פתאום ירד שלם מהשמיים. הוא לא פתאום ירד גדול, חזק, קדוש. הקדוש ברוך הוא מגלגל במציאות כל מיני דברים מורכבים כדי שיבוא רבי עקיבא ויאמין בהם. ויאמין בהם. ויצליח מתוך האמון שלו בהם לקחת את הדברים הקטנים האלה ולהרחיב אותם ולהגדיל אותם. ואנחנו לא נוותר על האידיאל הגדול. ככה סובר רבי עקיבא. רבי יוסף זה בדיוק אותו טיפוס. נכון, רבי יוסף, אנחנו מכירים אותו מהגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, רבי יוסף אומר, ייתי ואחמיני ואיתי בתולה דקופיתא דחמרה. מכירות הגמרא הזאת? לא מכירות. זה אחת הגמרות המפורסמות בסנהדרין. הגמרא אומרת שכל האמוראים אמרו, ייתי ולא אחמיני. זאת אומרת, הלוואי שהמשיח יבוא, אבל שאני לא יהיה שם. למה? הולך להיות מסובך כשהמשיח מגיע. הולך להיות מסובך מאוד מאוד מאוד. לכן ייתי שהוא יבוא, ולא אחמיני, אני לא רוצה להיות בדור שהמשיח מגיע. ככה כולם אומרים. כי זה לא כמו, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים קצת להבין למה. אנחנו נמצאים בדור, אותנו לא שאלו כל כך. אבל את האמוראים בגמרא, הם באים ואומרים, טוב, המשיח שיבוא, אבל אנחנו את שלנו עשינו עכשיו, שלא נבוא עוד פעם בגלגול של המשיח, כי הולך להיות מסובך, הולכת להיות כפירה, והולך להיות מורכב. זה הולך להיות מסובך מאוד. אבל רב יוסף, המאמין הגדול, הוא בא ואומר, לא רק שאני רוצה להיות, ייתי ואחמיני, הלוואי שאני אהיה בדור הזה, ואפילו אם אני אשב, בצל של הגללים של החמור. מה קשור הצל של הגללים של החמור? הרי כל התלמידי חכמים לא רוצים להיות בדור של הגאולה, כי הולך להיות שם בלגן חומרי שאי אפשר לתאר. עם ישראל יהיה כופר, אנחנו יודעים על מה מדובר. וממילא כל החכמים לא רוצים להגיע לשם. אומר רב יוסף, גם אם אני אשב במקום הכי חומרי, ליד החמור, ולא רק ליד החמור, אלא ליד הגללים של החמור, ובצל שלה, במקום הכי חומרי שיש, אני מעדיף את זה מלשבת בכל הזמנים האחרים של ההיסטוריה. למה? רב יוסף עוד פעם הוא המאמין הגדול, הוא מאמין שמתוך המורכבות הדברים הכי גדולים יצאו. זאת אומרת, יש שתי דמויות היסטוריות כאלה, רבי עקיבא ורב יוסף, שהם לא נכנעים לשום תכתיב במציאות. שום דבר לא יגרום להם לרדת מהאידיאל הגדול בצדק. מהאידיאל הגדול של בניין עם ישראל, מהבניין הגדול של הגאולה, הם לא מתייאשים. הם אנשים שאי אפשר לגרום להם להתייאש. הם כאלה מהלכי. ממילא כשהם פוגשים את רבי יוחנן בן זכאי, הם אומרים לו בצדק, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל. איך אתה עושה דבר כזה? אתה בעצם יורד מהאידיאל של ירושלים ומחליף אותו באידיאל של יבנה. איך אתה מעיז? איך יהודי יכול להעיז לוותר על ירושלים? אתה צודק שירושלים הולכת להיחרב, אבל באיזה זכות אתה מוריד את האידיאל, את הדגל של ירושלים, ומייצר דגל אחר? איך אתה עושה דבר כזה? איך אפשר? מילא זה, יש כל מיני אידיאלים שאם אפשר אותם עכשיו, זה אפשר אותם אחר כך. אבל ירושלים, בית המקדש, עם ישראל בלי בית מקדש, זה לא עם ישראל. איך אתה מוריד את הדגל, משיב חכמים אחור ודעתם מסכל? איך אתה מעיז, רבי יוחנן בן זכאי, לעשות דבר כזה ולשבור את האידיאל של עם ישראל, לוותר על ירושלים? איך אתה עושה דבר כזה? אני מבין שאתה רוצה לבנות, אבל מי יתיר לך לבנות על החורבות של ירושלים? באיזה זכות אתה מקפל את האידיאל בשביל לפתור בעיות אחרות? להבדיל, זה מה שהרפורמים עושים. להבדיל חזק מאוד. הם בעצם אומרים, תשמע, יש יהדות, אבל היום זה קשה. וממילא אם תקפיד קלה כבחמורה, רוב עם ישראל יעזבו אותך, ו-80 עם ישראל הם כבר לא שומרים תורה ומצוות. ממילא בוא נתאים את התורה למה שכן אפשר, בוא נעשה איזה קרב מאסף. נמצא כמה מצוות ככה, נחמדות כאלה, חביבות כאלה, על זה נשמור, ואת האידיאל נקפל חזרה, וזהו. אסור לי לדפוק. וזהו. אז ממילא, אומרים לו רבי עקיבא ורבי יוסף, ובאמת לא ברור פה מי אמר את זה, מי לא אמר את זה, גם אם מישהו לא אמר, גם אם רבי יוסף לא אמר את זה, לרבי עקיבא אמר את זה, בלב של רבי יוסף, בלב של רבי עקיבא, הם מתפוצצים. מי יתיר לך רבי יוחנן בן זכאי להחזיר אחורה את ירושלים? באמת מי יתיר לך? באמת מי אמר שזה צעד נכון? אולי זה פשע. ובאמת רבי יוחנן בן זכאי, ביום האחרון שלו, ביום האחרון של רבי יוחנן בן זכאי, לפני שהוא כולו מלא תורה, מלא בתלמידי חכמים, כל התורה יצאה ממנו, ולא ברור לו שהוא לא הולך לגיהנום על המהלך הזה. לא ברור לו. הוא לא משחק, זה אמיתי. מי יתיר לך להוריד את האידיאל של ירושלים? אי אפשר לקפל דגל. לקפל דגל אתה אפשר, אתה סוגר את עם ישראל, גמרנו, זה לא עם ישראל. זה כבר מפלסטיק, זה כבר משהו אחר. עם ישראל בלי ירושלים, אין אפשר לעשות דבר כזה. אבל, וזה טענה נכונה, כן. אני מבין, את צודקת, אבל המשוואה שאת אומרת היא לא נכונה. לא עדיף את זה מאשר כלום, כי זה כלום. עם ישראל בלי ירושלים זה כלום. לקפל את האידיאל זה כלום. אז הרפורמים גם טוענים, תשמע, תשמור על צניעות ושבת וזה וזה, זה לא ילך, לפחות תשמור כמה מצוות ככה נחמדות כאלה, לפחות את זה, זה כלום. אם אתה מוריד את הדגל, אם אתה מוריד את האידיאל, זה נכון תמיד בחיים. אתה יכול להגיד שעכשיו קשה לעשות את האידיאל, נכון, אבל יש לי אידיאל, יש לי בראש את ירושלים, לא ויתרתי על זה. בן אדם לפעמים בחיים קשה לו, אז הוא אומר, אני חלש. קיבלתי, אין בעיה, בסדר, בוא נתקדם. זה לא, אין אידיאל להיות חלש, אבל זה מצוין. ואדם שאומר אני חלש, הוא במקום מעולה. הוא יודע שזאת האמת, והוא לא מוותר עליה, והוא אוהב אותה והוא ימסור את הנפש שלה. עכשיו קשה לו, קשה לו, הוא חלש. בסדר, אני לא שלם, חלש, קטן, גם טוב. לא מצוין, בוא נתקדם, אבל זה בסדר. אבל להגיד בגלל שאני חלש, אז האידיאל לא נמצא פה, נמצא פה, אז החרבת את הכל. אז לא נשאר כלום. נכון? אם הצבא צריך לנצח את החיזבאללה, נכון? ואת האיראני. מה אפשר לעשות? זאת המטרה. אז אם בכל מיני סיבות כופים את הצבא להכניס נשים לצבא, אף אחד פה לא הייתה בצבא נראה לי, אז אני מדבר חופשי. אז בגלל שבגץ וכל מיני אנשים מכניסים נשים לצבא, אבל נשים עם כל הכבוד לכולם, אולי יש פה כמה פייטריות, אני לא יודע. אבל תכלס, מציאותית, אתה רואה שבמקום 7 מחסניות, במקומות שיש נשים, יש רק 2 מחסניות. למה? כי זה כבד. מה אפשר לעשות? ובמקום לשים כסדה על הראש ולרוץ איתה 8 שעות, אז אין כסדה, יש כסדה על השולחן, במקרה הטוב. אז מה אפשר לעשות? צריך להוריד את האידיאל. אי אפשר לשים בצבא, צבא רק של בנים. צריך בצבא של בנות. כי ככה הוכתב לנו. אבל חבר'ה, בואו שנייה נחשוב. סגרנו דיל עם החיזבאללה שהם גם שולחים חיזבאלוניות. המחבלים זה אותם מחבלים. והמלחמה זה אותה מלחמה. אם אין לך 7 מחסניות, אני לא הייתי במקום יותר מדי זה, אבל 7 מחסניות, אתה יוצא לקרב, אתה לא לוקח 7, אתה לוקח כמה שנכנס. כי כשיבואו מחבלים, אתה לא תגיד לי, יש לי רק 7, תבוא עוד מעט, אני הולך להביא כדורים. אתה הולך להילחם. אם אתה מוריד את האידיאל, הרסת את הכל, זה כבר לא, זה כבר לא לוחמים. גם הבנים שם, זה כבר לא לוחמים. תראו בצמתים איפה שיש שם את כל הקרקלים וכל הזה. אתה מרגיש שאתה מפריע להם לדבר בצומת כשאתה עובר עם האוטו. זה לא חיילים, זה משהו אחר. זה הכל ירד רמה. זה כבר לא חיילים. אם יהיה קרב, זה ייגמר לא טוב. אז, אתם מבינים את הדוגמה? כן. מסכים? נכון. אבל מסכים, מסכים, נכון. גם רבי עקיבא מסכים לזה. הוא חלק מהתורה החדשה, רבי עקיבא. אבל איך אתה מוריד את הדגל של ירושלים? איך אתה נוגע בזה? יש דברים שאי אפשר לקפל את הדגל. אם קיפלת את הדגל, החרבת הכל. לא משנה מה תבנה, זה כבר מודרן אורתודוקס. זה כבר משהו חדש, זה כבר לא יהדות. משהו אחר. ולכאורה, זו טענה מאוד נכונה, רבי יוחנן בן זכאי. הוא די משוכנע, לא ברור לו. הוא עשה צעד נכון, או שהוא הולך לגיהנום. לא ברור לו.
זה היה יקרה, כי הוא מתאבין שרבי עקיבא הוא מבין את הדבר הזה, אבל כשהחורבן קורה,
רבי עקיבא הוא קצת
אחרי...
כן, רבי עקיבא אחרי החורבן. הוא רואה את השואלים מסתובבים בקודש הקודשים. הוא קצת אחרי החורבן. רבי יוחנן בן זכאי לפני, ואומר רבי עקיבא, באיזה זכות עשית את הדבר הזה? באיזה זכות? איך מקפלים את הדגל? אבל התחדש לי איזה שנה אחת, דבר מבהיל. כי הפסוק הזה שרבי עקיבא ורבי יוסף מצטטים, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מי השיב חכמים אחור ודעתם יסכל? נראה בפשט הגמרא שרבי עקיבא ורבי יוסף בעצם תוקפים את רבי יוחנן בן זכאי. תוקפים אותו. נכון? אבל מי שקורא את הפסוקים, תראו פסוקים בישעיהו מ"ד, זה מבהיל מה שכתוב שם. משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מי זה? הקדוש ברוך הוא. תראו את ההמשך. מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה יקומם. כלומר, מי ישיב את המוח של רבי יוחנן בן זכאי לקבל את ההחלטה הזאת? זאת החלטה גורלית, נוראית. רבי יוחנן בן זכאי מזוהה איתה לחלוטין, אבל הוא יודע שהוא הולך להיות בגיהנום אולי. אבל מי נתן לו את האומץ לקבל כזאת החלטה? מה כתוב פסוק אחרי משיב חכמים אחור? בזכות זה שרבי יוחנן בן זכאי צמצם את האידיאל של ירושלים ליבנה, כל בן אדם אחר בעולם שיעשה את זה, הוא מחריב את האידיאל. אי אפשר לקפל אידיאל. אתה יכול להגיד שקשה לך, אתה לא יכול לקפל אידיאלי. אבל זה שרבי יוחנן בן זכאי השיב אחור את דעתו, מי גרם לו ועזר לו להמציא כזאת המצאה שאף אחד בעולם לא יעיז להמציא? הקדוש ברוך הוא. כי מה הפסוק הבא? בזכות זה שרב יוחנן בן זכאי הקטין את האידיאל כביכול, והוא מתייסר, הוא לא מוכן לוותר על ירושלים, אבל אין ברירה. יש לו איזה סייעתא דשמיא מיוחדת לרבי יוחנן בן זכאי, ישעיהו כותב עליו. משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, ומה זה מוביל? שמקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלימה, אומר לי, ירושלים, איך ירושלים תיבנה? דרך זה שרבי יוחנן בן זכאי, כאילו, בייסורים גדולים, כאילו, כביכול, בדמעות ובכאב גדול, עוזב את ירושלים זמנית, ומייצר משהו הרבה יותר קטן, הרבה יותר עלוב, יבנה, מה זה מול ירושלים? כשאתה, כמו רבי יוחנן בן זכאי, אחד בהיסטוריה, הוא משוכנע שזה נוראי לקפל את הדגל של ירושלים. אבל יש פה איזה תהליך אלוקי, הקדוש ברוך הוא נותן לו יכולת להקטין את האידיאל של ירושלים, למרות שצועקים עליו, בצדק. אבל יש פה איזה תהליך אלוקי שמתגלה דרכו, אתה תקפל את ירושלים חס ושלום, ותכף נראה שהוא לא מקפל. ואתה תקים תורה חדשה, ומה יצמח ממנה? הפסוק הבא, ירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה, וחורבותיהם מקומם. איך נבנה את ירושלים? סוד הצמצום. אתה תקפל כביכול את האידיאל של ירושלים, וממילא הכל ייבנה. כשרואים מה רבי יוחנן בן זכאי מבקש, רואים שהוא לא שכח את ירושלים. כי רבי יוחנן בן זכאי מבקש, דבר ראשון, את יבנה וחכמיה. יש פה בית מדרש. רוצים להציל את עם ישראל, צריך תורה. צריך תורה חדשה. תורה שאין בה שנאת חינם. איך מייצרים תורה כזאת? אז צריך את יבנה. למה יבנה? אין זמן להסביר. אבל צריך גם מלכות. צריך שיהיה פה מישהו שהוא מנהיג בעם ישראל, אז צריך את שולשיליתא דרבן גמליאל. הם קשורים לשבט יהודה. תורה כזאת שיודעת להנהיג ולהוביל את עם ישראל קדימה. אבל רבי יוחנן בן זכאי מבקש עוד משהו מאוד מוזר. את רבי צדוק. תרופה לרבי צדוק. יאללה, מה אכפת לך את רבי צדוק? זה מאוד יפה לרפות אותו. אבל מה אתה צריך את רבי צדוק עכשיו? מה הקשור פה רבי צדוק? רבי צדוק זה אותו אחד שלא מוותר על חורבן הבית. רבי צדוק 40 שנה עושה צום. 40 שנה, לא אוכל כלום. הייתה לו איזה גרוגרת שאותה הוא היה מוצץ, ככה הגמרא אומרת, וזהו. הבן אדם, שלד של עצמות. כשאתה רוצה לבנות בית מדרש, תורה מחודשת, בלי שנאת חינם, שלא שוכחת את ירושלים, אתה צריך לקחת במזרח של הבית מדרש, לשים שם כיסא, שים שם את רבי צדוק, אף אחד לא ישכח את ירושלים. בן אדם ש-40 שנה צם שבית המקדש לא יחרב, זה בן אדם שכשהוא בבית מדרש שלך, אתה לא שוכח את ירושלים. ואחרי הכל, הוא מפחד. אני הולך אולי לגיהנום. לא ברור לי. זה לא חד משמעי אצלי. כי אתה משחק באש, אתה מקפל את האידיאל באיזה זכות? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משיב חכמים אחור, הוא נתן לו את היכולת בתורה שבעל פה שלו, לחדש כזה חידוש, בוא נקפל את ירושלים, לא נשכח אותה חס ושלום. נעזוב שנייה את ירושלים, כי צריך פה תורה שמתחדשת. אבל לא עושים את זה בכלילות, יאללה בוא נעזוב את זה, נעבור לזה. זה לא עובד ככה. אנחנו מדברים על חיים. החיים של עם ישראל לא עוזבים אותם, ולא מתנתקים מהם, ואידיאלים של עם ישראל אי אפשר לקחת חצי, ובוא ניקח רבע. זה לא עובד. כמו שאצל בן אדם, אתה לא אומר, טוב, יש לו סרטן ביד ימין, בוא נחתוך, נשאיר את צד שמאל. זה לא עובד. חיים של בן אדם זה חיים. אידיאל זה משהו חי. לא עוזבים אידיאל. אלא אם כן, זה רבי יוחנן בן זכאי. אז בעזרת השם, שמתוך התורה של רבי יוחנן בן זכאי נזכה שהקדוש ברוך הוא אמנם מושיב אותה חוכמה שלו אחור, אבל זה בשביל שמקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, וירושלים תושב, ובעזרת השם בית המקדש ייבנה במהרה בימינו. כל טוב.